avoid. Everybody's got a black and bone, but I just want a white piece of. Well, I just want a funky.
Ladies and gentlemen, please welcome, from Israel, Radio Donna, Ready D. She sings, she talks, she laughs with you. Radio Donna. Sound good. Ready D. Ladies and gentlemen, please welcome, from Israel, Radio Donna, Ready D. She sings, she talks, she laughs with you. Radio Donna. Sound good. Ready D.
שומעים אותי טוב?
מעולה, דנה'לה.
כן. יופי, אז אל תדאגו, אתם עוד, זה מאוד מרגש באמת, ואתם עוד תוכלו לדבר אחד עם השני, אל תדאגו, אנחנו לא מחכים אתכם לנצח. בסדר? אז עכשיו מה שאני מבקש מיובל, העוזר המדהים שלי, שאם הוא יכול בבקשה להשתיק, כדי שאנחנו נוכל קצת לעבור על הדברים שרצינו לספר לכם היום, יש לנו כאן היום גם... קצת טיפים, והרבה מאיתנו היו עובדים, ועכשיו אנחנו מנהלים, ויש משברים לא חסר, וזה יהיה נחמד שאנחנו נוכל לדעת איך לנהל אותם. ואפילו אנחנו נתפצל פה לחדרים, אלוהי הזום יחלק אותנו לחדרים, ואז אנחנו נחזור למליאה, ויוגרל כאן פרס, מתנה מחברת לנסן. אז שיהיה לכם ערב מענה, כיף מאוד שאתם פה. אנחנו סך הכל נהיה בערך שעה ביחד. אבל למי שלא מכיר אותי, אז נעים מאוד, אני דנה, עבדתי באינטל, נומוניקס, מייקרון, כמו אני מניחה רבים מהאנשים כאן, וגם ביוניליבר וב-HP אינדיגו. למדתי תואר ראשון במדעי התנהגות ותואר שני בטכנולוגיות למידה, ואני במקצוע שלי מצוינות תפעולית, אבל היום אני רדיו דנה, שמיד אני אספר לכם מה זה. אני נשואה ואימא לשניים, חמודים ביותר, ומה זה רדיו דנה, נכון? אתם רוצים לדעת? אז מיד תדעו. אז רדיו דנה קודם כל התחיל מהאהבה שלי לכל מה שקשור ל... מיקרופון, שירה, דיבור, אנשים מעניינים. אז אני עושה מוזיקה, שירה, מערכונים, מצחיקים, יצירתיות וקריאיטיב. אני מערכת אנשים מעניינים, אומנים, שחקנים, מוזיקאים, מנכלים לשעבר, במיוחד הזמנתי איזה שניים שאתם אולי מכירים היום. אני עושה הרצאות ואירועים בעולם האמיתי וגם אונליין, והרצאות בפודקאסט שלי בספוטיפיי, רדיו דנה. בקיצור, אני מזמינה אתכם פשוט להיות חברים שלי, לצפות ולהזין לי. אני סך הכל רוצה קהל אוהד. מה שאתם אוהבים, אוהבים, מה שלא, לא. אני רואה שאת האירוע הזה מאוד אהבתם, כי נמצאים איתנו 132 אנשים, וזה מדהים בשעה כזאת בערב. אז תודה לכם ותישארו איתנו. יש הפתעות בסוף. אז את מי הזמנתי לכאן היום? יונתן ונד, שלום לך. לך אני מקווה שמשחררים את המיקרופון, כי תכף אתה תדבר הרבה. יונתן ונד, מהנדס תהליך שהתחיל בירושלים, בשנים האלה, ועבר את כל תפקידי הניהול עד שהוא נהיה מנכ״ל המפעל בירושלים בקריית גת, מנכ״ל נומוניקס ישראל, מנכ״ל מייקרון ישראל, כימיה יישומית, היום הוא יזם ומנטור ושותף בהמון ארגונים חברתיים, וקודם כל...
והכי חשוב, דנה,
נשוי למירי, אמרתי את זה לסוף.
נשוי למירי, אב גאה לאורי ואמיר, וסבא לארבעה נכדים, שלוש נכדות ונכד.
והכי חשוב זה שבאמת תמשיך להיות מאושר, ועם החיוך שתכף אנחנו נראה, כי זה חיוך רחב, ושהמצגת שלי תעבור בשלום בלי טעויות, כי אנחנו מכירים אתכם, נתן.
נכון.
האורח הבא שלנו הוא שמוליק פרץ. שמוליק, אתה יכול לתת לי כזה ערב טוב רדיו דנה אחד?
ערב טוב, 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 רדיו דנה היקרה.
אז תראו, גם שמוליק פרץ היה באינטל ונומוניק, זה מייקרון, וסודה סטרים, והיום הוא באורבוטק, סמנכ"ל תפעול. למד תעשייה וניהול, וניהול והתנהגות ארגונית, והכי חשוב, נשוי ואב ל...
ארבעה בנים.
ארבעה בנים. וחבר'ה, לא סתם הזמנתי אתכם לפה, את שניכם דווקא, כי אתם מנהלים מאוד פורים, תסתכלו כמה אנשים הגיעו. לא משנה כמה משברים עברתם ועברנו, ולכן אנחנו רוצים היום שקצת תספרו לנו על זה. אבל לפני זה, אנחנו רוצים קצת מהקהל שלנו, שיספרו לנו, זה שתי שאלות ככה לחוש מי איתנו כאן היום, למרות שאנחנו ראינו את הפרצופים, אז יובל עכשיו יעלה לנו את הסקר, ותענו, אם הוא עולה על המסך שלכם, תגידו לי אם אתם רואים אותו.
עוד
או
לא.
שהוא עדיין מאשר אנשים, בסדר, אנחנו ניתן לו, יש עדיין אנשים שרוצים להיכנס לחדר, מיד יעלה הסקר של יובל.
לא כפת?
מה הכוונה עובד, דנה, בהווה, עובד בחברה?
כן, האם את עובדת?
כן, האם את עובדת כיום באיזושהי חברה? ודווקא כי את שאלת, אז מי שיהיה איתך היום בחדר נטוורקינג, יהיה לו הכי מעניין לימור. אז זה יפה, השאלה הזאת שלך. אז כולם ענו על הסקר? יובל, יש לך תוצאות? אני דווקא לא רואה.
אנחנו על 97 מ-133, אז ניתן עוד חצי דקה, שעוד כמה אוקיי. יענו.
ומי שרואה את התוצאות, אז הוא יקריא, כי אני לא רואה אותם, ואני מאוד סקרנית לדעת אם כולם פה זה מייקרון ואינטל ונומוניקס, או שיש לנו עוד אנשים, מתוך ה-140 שפה.
עוד רגע תראו.
איך ממלאים את זה בדיוק?
עוד פעם?
איך ממלאים את הסקר? אני...
לוחצים, אם זה, אם אתה ממחשב, אז אתה תוכל לעשות את זה יותר בקלות, ואם זה מטלפון, אז אולי קצת להתאמץ יותר, לחפש את התאים שצריך להצביע. אז בואו נראה את התוצאות, יובל, מי שמילה, מילה. מה התוצאות? מה התוצאות?
אתם רואים אותם, לא?
כן, כן, כן.
אני לא רואה, אז שמוליק, תגיד מה התוצאות.
אז האם אתה עובד? 88% מהקהל שלנו. יונתן, כמה זה מתוך 135?
ספר טוב.
ה-88% עובדים. האם אתה בוגר אינטל, נומוניקס או מייקרון? רוב מכריע, 86%.
יפה, אבל אמרנו יותר.
נכון, ופילוג הגילאים שלנו היום הוא 17% בין 20 ל-40, 75% בין 40 ל-60, ו-8% זה 61 ומעלה.
הבנתי.
יפה.
אז ברוכים הבאים, אני שמחה לראות שיש פה אנשים גם מבחוץ, ובגלל זה הגעתם למקום שאם אתם רוצים ללמוד על משבר, תראו, 143 איש הגיעו אחרי שסגרו את המפעל והם לא עובדים ביחד. אז מה הולך להיות פה בשעה הקרובה? אני תכף נותנת ליונתן ושמוליק לספר איך הם התגלגלו לסגירה של מפעל מצליח, לא סתם מפעל, שיאללה, בוא נסגור. הם ישתפו עקרונות וטיפים מה הכי חשוב, הם יגלו כמה סודות. אנחנו נשמח לכמה שאלות מהקהל, איך שאתם שואלים שאלה זה מרימים יד, או כותבים בצ'אט ואנחנו נשתדל לתמרן בין כולם. ואז אנחנו נתפצל לחדרים של 7-10 אנשים, לשבע דקות נטוורקינג, אנחנו אפילו שולחים לכם שאלה, ואז אתם חוזרים למליאה להגרלה של פרס, ואחר כך אנחנו נשאיר את החדר לאפטר פארטי למי שירצה, אז אנחנו מיד מתחילים, וכמה חוקים. אנחנו לא מדברים על זה, אני אפילו לא רוצה להגיד את השם הזה, כי זה נראה לי החיפוש הכי גדול בגוגל, די נמאס, לא על זה ולא על זה, מי שידבר על זה, באזר, וכדי שפשוט נהנה היום. ואני רוצה להציג לכם שירות מיוחד מאוד, שכדי שהאירוע הזה יהיה מונגש, ומעכשיו האירועים שלי יהיו מונגשים לכבדי שמיעה או לאנשים עם לקות, אז הם יוכלו בעצם לראות כתוביות תוך כדי שאנחנו עכשיו מדברים בלייב. יש לנו את נויה מטיקטוקיה, שאם אתם תעשו על הסרגל שלכם את הכפתור Live Transcript ו-Show Subtitles, או אצל חלקכם זה 3 נקודות ו-Show Subtitles, אתם תוכלו לראות תמלול, תראה לנו הדגמה, היא תהיה איתנו כמה דקות, ואתם תראו, אנחנו מדברים, ותוך כדי היא כותבת בקצב של 90 מילים לדקה. אז מי שיעשה את זה כבר עכשיו בסרגל שלו, הוא יוכל לראות את זה וליהנות.
מקסים.
מישהו כבר רואה?
כן,
בטח. יוזמה נהדרת וכל הכבוד לנויה.
תודה רבה, אז אם אתם צריכים את זה, יש כמובן גם בתרגום לשפות, וזה מדהים בעצם להנגיש את המפגשים. די, דיברתי מספיק. שמוליק, תספר לנו קצת ותזכור, יש פה אנשים לא מהמקום. איך זה הכל מתחיל? מה זה רכישות, מיזוגים? מה הסיפור פה?
אוקיי, בואי תקשיבי.
כן, אז ערב טוב לכולם. באמת זה כיף גדול, ואני רוצה בראשית הדברים, דנה, להודות לך מאוד על היוזמה המשמחת הזאת, שהעלתה כל כך הרבה חיוכים כבר בתחילתו של הערב הזה. אז זה באמת תענוג גדול. הרעיון התחיל מזה שדנה פנתה ליונתן ואליי, וסיפרה לנו על רדיו דנה, ואמרה בואו תספרו על הסיפור של מייקרון. כי זה באמת סיפור מדהים. זה סיפור שכשעזבתי את מייקרון, אמרתי בליבי, זה משהו שפעם צריך לכתוב עליו איזה ספר, או לפחות מאמר מה שהיה כאן. ואמרנו, אוקיי, בואו ננסה במפגש הזה להעביר את עיקרי הדברים. אז איך הכל התחיל? כפי שאתם רואים, אינטל, פאב 18, הוקם ב-1999, הוקם כמפעל לייצור מיקרופרוססורים, ובהמשך הדרך עבר הסבה לזיכרונות. אלא שבעולם הזיכרונות השוק לא כל כך האיר פנים, ורבעון אחרי רבעון חטיבת הזיכרונות של אינטל הפסידה כסף. במקביל, בחברה אחרת, שקוראים לה ST Microelectronics, גם הייתה לה חטיבת זיכרונות. וגם שם, רבעון אחרי רבעון, חטיבת הזיכרונות של ST הפסידה כסף. בשוק שבו אנחנו פעלנו, זה היה שוק זיכרונות, הפלאש ממוריז מסוג נור, אינטל הייתה מקום שני בשוק, ו-ST הייתה מקום שלישי. ואז ישבו ביחד קברניטי אינטל ו-ST, ואמרו בואו ננסה לעשות כאן מהלך. ניקח את שתי החטיבות שלנו, שהן מקום שני ושלישי, וננסה ליצור מהם חברה אחת. ניקח את החטיבה של אינטל, שכללה את פאב 18 ואת מפעל הפיתוח בקליפורניה, ונעשה לו ספין-אוף. נוציא אותו, דנה בואי תוציא אותו מהקומפורט זון שלו, ואותו דבר, ST Microelectronics יעשו גם ספין-אוף לחטיבת הזיכרונות שלהם. בזה שישנן שתי חטיבות זיכרונות, שאחת ממוקמת מקום שני בשוק, ואחת מקום שלישי, נעשה להם איחוד, אמרו הקברניטים, וניצור חברה חדשה, בכך בעצם נוכל להציב את החברה הזאת, שהיא מקום שני ושלישי, בעצם המיזוג היא תהיה מקום ראשון, והיא תוכל להתמקם בשוק בצורה טובה. לחברה הזאת קראו נומוניקס, ואמרו מעצם האיחוד, מה שנעשה, נאחד את העלויות הקבועות של החברה, את המחקר ופיתוח, את כל התשתיות, נוריד את ההוצאות, ונביא את החברה הזאת למצב של רווחיות. ואכן נומוניקס, שנוסדה ב-2008, ואנחנו היינו פאב 1 של נומוניקס, ST הביאו את הפאב התאום מסינגפור, שקראו לו פאב 2, נומוניקס התחילה לעבוד, ונספר על נומוניקס כי היה שם כמה דברים מדהימים, ואחרי שנתיים נומוניקס הביאה את הבשורה, והתחיל תהליך של התרחבות, חשבנו להתמזג, כי העתיד היה לעבור למפעל של 300 מילימטר, לנומוניקס היה פאב 1 שלנו, שהוא פאב של 200 מילימטר, וגם מפעל בסינגפור. ונומוניקס אמרנו, הביאה את הבשורה, הצליחה לעמוד במשימה, ומתוך זה שרצינו לחפש להתמזג, באו מייקרון, ששולטים חזק מאוד בשוק הזיכרונות, וראו בנומוניקס רעיון טוב מאוד לרכישה. כי נומוניקס, שיצרה פלאש ממוריז מסוג נור, בדיוק השלימה את הפורטפוליו, את תיק המוצרים של מייקרון, שהמומחיות שלה היה זיכרונות מסוג ננד. ואז הייתה רכישה. ונקדים את סופו של הסיפור, בשנת 2014 בעצם מייקרון החליטה לצאת מהפעילות שלה בארץ, גם שוק הזיכרונות שלנו ירד, ובעיצומו של תהליך שבו אנחנו, בהנהלת מייקרון, חיפשנו קונה, ורגע לפני חתימת העסקה, באו ידידינו באינטל, אספאב 28, ורכשו את מייקרון. עכשיו, אני רוצה שתסתכלו רגע על הגרף הזה בתמונה כוללת. אנחנו שומעים הרבה פעמים חברה שעשתה ספינוף. אנחנו שומעים על חברה שעשתה מיזוג, מרג'. אנחנו שומעים על חברות שעברו רכישה, acquisition. אבל יש פה חברה אחת שעברה את כל התהליך הזה. ספינוף, מרג', acquisition ועוד acquisition, ו... לאורך כל התהליך הזה, אותם אנשים ייצרו את אותם מוצרים עם אותם מכונות באותו מפעל שכל מה שהשתנה זה השלט שלו למעלה. מאינטל לנומוניקס למייקרון ואחר כך חזרה לאינטל. אבל הסיבה שהתכנסנו כאן היא לספר בעצם לא את השרשרת הזאת, כי היא גם יכולה להישמע כשרשרת טכנית של פעילויות או של טרנזקשנס שעוברות חברות. אני חושב שהסיפור שאנחנו רוצים לספר הוא הסיפור של האנשים, של התרבות, של ההישגים ושל מה הביא אותנו יחד, ונמצאים פה הרבה אנשים ששותפים לעשייה, להישגים כל כך טובים, שבימים האחרונים של המפעל לפני סגירתו, עוד שברנו את כל השיאים האפשריים. אז זה סיפור הרקע.
ופשוט סיפרת את כל הסיפור כל כך יפה ובקצרה, ובגלל זה השארת לי מלא זמן לשאול את הדברים שבאמת מעניינים מאחורי הקלעים פה. ואני רוצה לשאול באמת על השנה הזאת של נומוניקס. אני מדלגת לנומוניקס. זה, יונתן, זאת הייתה שנה ממש קשה, מבחינה פיננסית ומשבר בעולם, ובנומוניקס לא. אתה יכול לספר קצת על ה...
ערב טוב, קודם כל כיף לי וכבוד לי להיות כאן, גם אני מודה מאוד לדנה, שמוליק, פתיחה נהדרת. אני רוצה להתחיל ולומר שמה שנספר מכאן ואילך הוא פרספקטיבה אישית שלי ואישית של שמוליק. מה ששמוליק סיפר עד עכשיו זה עובדות שמבוססות על מדע, טכנולוגיה וידע של כל הפרטים. אנחנו נספר מהפרספקטיבה שלנו את הסיפור הזה של מפעל של אינטל שהופך למפעל של נומוניקס, שהופך למפעל של מייקרון, ובסוף נרכש מחדש על ידי אינטל, מהזווית של האנשים והמנהלים. כנראה שקצת שכחת, לא הייתה לנו שנה קלה. אם הייתה שנה גרועה להקים, לעשות את המיזוג של שגרם להקמת נומוניקס, היא שנת 2008. השוק היה בקטסטרופלי, אנחנו התחלנו בדיוק בנקודת השפל, וממנה רק הלכנו וירדנו, ולמעשה, מהקמת המפעל, עד בעצם לאמצע שנת 2009, שנה ורבע, אנחנו נאבקנו כדי לשרוד, והיינו צריכים לעשות המון המון צעדים שתכף נדבר עליהם. הקטע העיתון כאן בגלובס הוא מתחילת 2010, שבה כבר חזרנו להיקף מלא של עבודה, ויצרנו ברמות כאלה שהוקרו על ידי החברה, וכתוצאה מזה, אחרי שנתיים רזות, חילקנו בונוסים לעובדים, כאשר גם היה ברור שאנחנו הולכים הלאה להצלחה, להתרחבות ולגדילה. נעבור לשקף הבא. ויש לנו כאן הוקרה ממנכ״ל נומוניקס, בריין הריסון, שכתב לג'ני ולי, I want to thank you for the outstanding performance. אני לא אלאה אתכם בכל הדברים שהוא דיבר, בכל פרמטר ובכל הסתכלות תפעולית, פיננסית והנדסית, השורה התחתונה היה שזה מרשים. נעבור הלאה. תעזרו לי לה עם השקפים, מה קורה?
כן, הנה זה.
כן. ובעצם מה שאז לא ידענו עוד שזה יהיה, בעצם צעדים שעשינו, תהליכים שמסדנו, והטמעת תרבות שהובלנו, הן ניצוצות של תרבות אחרת. אני אספר כמה דוגמאות. לדוגמה, נדרשנו לפטר עובדים. היו רמות מלאי גבוהות של מוצרים, אמרו לנו, צריך לייצר פחות וצריך להוריד, להפחית בהוצאות, תפטרו עובדים. אני לא זוכר מי בא עם הרעיון ואמר, במקום לפטר עובדים, בואו נעבור לשבוע עבודה חלקי. זה אומר, פחות שעות עבודה, נייצר פחות, ולא נייצר כל כך הרבה למלאי. אנשים יעבדו פחות שעות עבודה, וכתוצאה מזה יקבלו שכר נמוך יותר, וההוצאות תפחתנה, ולכן אפשר יהיה לעמוד בשני היעדים, למנוע הגדלת מלאים ולהקטין הוצאות. הרעיון הזה בהתחלה נחשמע כמשוגע, אני זוכר שבאו אליי, הייתי סקפטי, אז הלכתי לאלקס שהיה הבוס הישיר שלי, מכרנו את זה לו, לאחר מכן מכרנו למנכ״ל נומוניקס בריין, והיינו הראשונים שעשו את זה. לאחר מכן כל החברה עברה לזה, ודרך אגב, גם בארץ, אני לא יודע להגיד אם היינו ראשונים, עברו לשבוע עבודה חלקי, לא עבדנו בסופי שבוע באולם הייצור, וחסכנו עלויות שכר גבוהות של סופי שבוע, עובדי המשרד לא עבדו באחד מימי השבוע. ההפתעה הגדולה הייתה שאנשים הבינו את זה בצורה מלאה, התחברו לזה, נתנו לנו משוב טוב, וקיבלנו גם כל מיני כאלה אנקדוטות. למשל, בא מישהו ואמר לי, עכשיו אני יכול יום בשבוע לנסוע באופניים, יום בשבועיים, סליחה, אחת לעשרה ימים, לנסוע באופניים בלי לחשוש שאני לא מגיע לעבודה. עשינו הרבה דברים חדשניים, פיתחנו טכנולוגיה מתקדמת ביותר, ועשינו את זה פעם ראשונה במפעל ייצור שלא היה רגיל לבצע פיתוח, והיו עוד הרבה דברים שבדיעבד אנחנו יודעים שהם סימלו הרבה ממה שעשינו לאחר מכן כמייקרון, וסייעו לנו מאוד בהתמודדות עם הקשיים שלאחר מכן חווינו. נעבור לשקף הבא. וכאשר הפכנו רווחיים, בשנת 2010 הפכנו רווחיים תפעולית, עדיין לא רווחיים מלא, החברה הייתה קטנה מדי, ולכן מנכ״ל נומוניקס החליט שהוא רוצה להתמזג עם חברה אחרת, אבל בין הרצון לבין מה שקרה בפועל היה קצת פער, הפכנו יעד מאוד אטרקטיבי לרכישה. שמוליק דיבר על המטען האסטרטגי בין המוצרים של מייקרון למוצרי נומוניקס. מייקרון ראתה בזה הזדמנות ורכשה את נומוניקס במלואה, תוך כדי זה שגם המפעל שהיה בארץ, המפעל שלנו שנקרא פאב 18 באינטל, פאב 1 בנומוניקס, אני רוצה להגיד רגע שפאב 1, זה הייתה החלטה שלי.
תספר על זה.
כן, הייתה החלטה שלי. אלק שאל אותי, מה אתה מציע, איך נקרא למפעל? אמרתי לו, מה זאת אומרת? נומרו אונו, נאמבר 1. אנחנו מפעל מספר 1. ידידנו פיטר, שהיה מנכ״ל המפעל בסינגפור, לא הבין את הבעיה, אמרנו לו, מספר 2 זה מספר טוב. וזה, כשהצטרפנו למייקרון, הם לא היו כאלה נחמדים, אמרו לנו, יש לנו עד וכולל פאב מספר 11, אתם מספר 12. דרך אגב, היה להם מפעל ביפן שהם רכשו, שנקרא פאב זירו. אז זהו, הגענו למייקרון, ובמייקרון בעצם התחלנו מסע חדש משמעותי. שנת 2010, שחלקה היה במסגרת נומוניקס, וחלקה היה במסגרת מייקרון, הייתה שנה מעולה. אנחנו עשינו ייצוא של 365 מיליון דולר, היינו רווחיים, תפעולית, אי אפשר היה למדוד אז את המפעל עסקית, אבל היינו קרובים מאוד לברייק איבן, ויש כאן גם מספרים נוספים שמראים מה הייתה התרומה שלנו לכלכלת מדינת ישראל. אני אעביר כעת לשמוליק שימשיך לדבר על הסיפור.
לא, יונתן, קודם דנה צריכה לשאול אותי שאלה, ככה עשינו בחזרות.
אוקיי, שמוליק, מה, אם נדבר על מספרים של פאבים, אז מה מספר המזל שלך? אתה יכול לזרוק לנו ככה?
18.
ושלך, יונתן?
7.
וואלה.
כן. תשאלי, מה 7? מה כמה?
מה כמה? אז אם אנחנו כבר בעניין של נוסחאות וסרטים וציטוטים, שמנו פה את מבצע סבתא, כי באמת יש תחושה שהייתה נקודת פתיחה כבר טובה, והכל טוב. שמוליק, אז מה הקשר למבצע
כן,
סבתא?
כן, אני חושב, הקשר הוא כזה. בואו נזכור איפה התחלנו. אנחנו היינו, בטרם, לפני הספינוף, אנחנו היינו מפעל של אינטל, פאב 18. אחד המפעלים הטובים ביותר של אינטל, אם לא הטוב שבהם. זאת אומרת, נקודת הפתיחה, זה לוקחים מפעל מאוד מצליח, שמצטיין בכל הפרמטרים שלו, והוא יוצא לדרך חדשה. וכאן אני רוצה לספר כמה אנקדוטות, כי אתה כבר המפעל הכי טוב שיש, אתה המפעל בחברה הכי טובה, בקרב כלל המפעלים של החברה הכי טובה. ולקחת מפעל כזה, שעובר עכשיו ספינוף ומיזוג והקמה של חברה חדשה, ויוצאים לדרך, ועכשיו רוצים לעשות יותר טוב מהטוב ביותר שהיינו בו לפני רגע. ובקטע הזה אני רוצה לספר כמה אנקדוטות. הראשונה, יונתן ציין את בריאן הריסון. בריאן הריסון, בראות עיניי, הוא אחד המנהיגים שזכורים לי מאוד מאוד לטובה בקריירה באינטל, ואני חושב שגם עשה עבודה מאוד מאוד טובה בנומוניקס. וכמי שהיה הרבה שנים באינטל, ורצה לשחרר אותנו מהכבלים ולתת לנו להתפרע, בריאן הריסון כינס את כל הארגון בחדר האוכל, ואמר, חברים, אני רוצה שתתנהגו כמו בסטארט-אפ. עכשיו, אני יודע שכולנו הורגלנו לפעול בנהלים מסוימים, ווירטואל פקטורי, ולא יכולים לעשות פה ולא יכולים לעשות שם, ואז הוא אמר את המשפט הבא, Go do and ask for forgiveness. זאת אומרת, אל תתלבטו יותר מדי, יש לכם איזשהו רעיון, לכו, ותעשו את הרעיון הזה. תעשו את הרעיון הזה, ואם צריך, אז תתנצלו אחר כך. וזה היה מפגש מרומם רוח, מפגש מעורר השראה, שבסופו, לפני שיצאנו, בריאן אמר לכולנו, חכו כאן רגע, הלך לשער של חדר האוכל, וחיכה שמה עם פקטה של תגים, שעל כל תג היה כתוב, You have a license to make a difference. על החתום, בריאן הריסון. כל מי שיצא מחדר האוכל, קיבל ממנו את הטאג הזה, שכולנו הלכנו פה עם פקטה של טאגים, אז זה היה אחד הטאגים ששמנו אותו בגאווה על החזה, כי יש לנו רישיון לעשות שינוי.
שמוליק, ברשותך, בניגוד לתסריט, העלית את הסיפור של בריאן הריסון, כשהוא בא לבקר בהקמת נומוניקס, הוא בא במהלך החודש הראשון, הוא ישב איתי והוא שאל אותי, יונתן, מה חסר לך? אמרתי לו, בריאן, אין לנו תשובות להרבה דברים. יצאנו מאינטל שהכל מובנה ומסודר, ואין תשובות. אז הוא אמר לי, מה אתה תעשה? אמרתי לו, אני רוצה לרוץ קדימה, וכנראה אני אעשה טעויות. אז הוא אמר לי, you have a license to make a difference, תרוץ קדימה, תעשה טעויות, אני סומך עליך, כי בדרך כלל כנראה לא תטעה, שתטעה כנראה תחטוף קצת על הראש, אבל אתה תתקדם הלאה. ואני חושב שהוא עזר לנו, לכל צוות ההנהלה, לי בוודאי אישית, לפרוץ את המחסום המחשבתי הזה, והבירוקרטי של מה עושים, עושים מה שצריך לעשות, רצים קדימה, מתנהלים נכון, וכתוצאה מזה אתה משפיע גם על התרבות וגם על התוצאות.
נכון.
אז אני
נכון,
חייבת
מאוד,
גם לשאול אתכם משהו.
רק שנייה, אתם יודעים למה בריאן אמר ליונתן, צא לדרך, you have a license, אתה יכול לעשות טעויות.
נו.
למה?
שיונתן לא יעשה טעויות.
לא יודע, שמולי.
יונתן, אני לא טועה.
עשיתי הרבה טעויות, כן.
דנה לי.
אבל אתם יודעים, יש שאלה שעלתה מהקהל, וגם בעצם זה עולה ממה שאתם אומרים, נתנו לכם אפשרות לבקש סליחה, ושואלים, האם אתם השתמשתם בזכות הזאת? עשיתם איזה משהו ובאמת אמרתם, סלח לי, בריאן, כי חטאתי. היה משהו כזה? שאתם מרגישים ש...
לי היו מספר מקרים, הם קצת רגישים, כי הם היו קשורים גם לאנשים וכו', שאני לא יכול לפרט. לא באתי להגיד לו סליחה. אני פשוט הייתי אומר לו, בריאן, כך וכך, דרך אגב, יותר היה לי עם אלק, שהוא גם כן בוס מאוד קפדן, אבל מאוד הוגן. והיות והייתי בא ומספר בדיוק מה קרה ומדוע, היינו מנסים גם להבין מה צריך לעשות ואיך לצאת מזה. אני שמח להגיד שלא הייתה הפתעות קטסטרופלית שאי אפשר היה להתאושש ממנה, אבל בהחלט עשינו טעויות, בוודאי אני עשיתי.
אני חושב שהמסר הזה של go do and ask for forgiveness, הוא לא היה ליונתן ולי או לג'ני או להנהלה באותו זמן. אני חושב שהמסר הזה היה לכלל העובדים והגרופ לידרס, שזאת הייתה שגרת יומם. זאת אומרת, כדי לעשות שינוי, כדי ליזום איזשהו שיפור, אז היה צריך לבקש אישור מה-VF, והיה צריך פה, והיה צריך שם. והוא אמר, חבר'ה, תעשו, אתם יודעים שזה טוב, מקסימום תטעו. וכאלה שיפורים היו רבים מאוד. אז זה אנקדוטה אחת, דיברנו על בריאן אריסון. אבל אמרנו שהתחלנו מהמקום הכי טוב, ואנחנו רוצים עוד להשתפר. איך משתפרים? ואז עלה רעיון להביא את חברת מקינזי, שיבואו ויגידו לנו איך להשתפר. מקינזי באו ועשו איזשהו סקר שבסופו הם הציגו לנו מצגת, וגם הציגו הצעת מחיר שמנה ומכובדת במיליוני דולרים, ואמרו, אנחנו מסוגלים לקחת אתכם למסע כזה של שיפור, שזאת תהיה התוצאה שלו. ואחר התלבטות בהנהלה, אמרנו, לא, אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו. ואז מונה דוד רפפורט, מורי ורבי וראי וחברי היקר והאהוב, שלשמחתי הרבה גם נמצא איתנו כאן בסשן הזה היום. דוד הוביל מהלך, חוצה ארגון, יצא לרגע מהתפעול, יצא לרגע מתחום העיסוק שלו, ואת כל זמנו הקדיש לנושא הזה, והרים מערך לתפארת של OEE, Overall Equipment Efficiency, עם המרוצי מכוניות וה-GPS'ים שחילקו. מישהו זוכר פעם מה זה GPS? אז זה ה-GPS'ים שדוד והצוות שלו חילקו לצוותים המצטיינים. והגענו למצב שבו פרצנו עוד פעם, כל דרך, כל גבול אפשרי. וכדי לייצר כל הדבר הזה, קצרה היריעה מלהכיל, אבל הזכרנו את דוד, אני חייב להזכיר גם את ידידנו היקר והאהוב דובי, שבעצם היה אבי הארגון הלומד. בוא נעשה ארגון לומד, ופרובלם סולווינג, וסטרקצ'ר פרובלם סולווינג, ופילוסופיה ותרבות ארגונית. אז כל הדברים האלה יחד יצרו אווירה של עשייה, שנעטפה בתרבות, שבאיבה ובליבה נמצאים ערכים של אהבת האדם והכבוד לאדם, ובעצם נוצר קר שאפשר לכל אחד לפרוח ולסגשג ולהעלות רעיונות שלקח אותנו ממש למחוזות אחרים, שעוד נדבר עליהם, אבל בטח דנה רוצה להגיד לנו עכשיו.
כן, משהו. אני מאוד רוצה להגיד לכם שאנחנו אנשים שגם מכירים וגם לא, בואו נראה קצת איך זה היה נראה. היה לנו משרה של בימאי בעבודה שלנו, כן, וקוראים לו גיל שפירו, והוא עוסק בזה עדיין, ובואו נראה חלק מסרטון של מייקרון. רגע, סליחה.
לכל העובדים, אנחנו שמחים ונרגשים להזמין את כל עובדי מייקרון ישראל לטקס ההשקה וחשיפת השילוב החדש.
מייקרון.
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be
a good night. אני מצליח את ג'רי כרגע שעובדת מייקרון.
אני מצליח את יונתן שעובד מייקרון.
שלום לכם עובדי מייקרון המקסימים. רוצה לברך אתכם לרגל הרכישה הזאת. ניתן, תגדלו ותהיו אינטל. סתם.
אוקיי, ואנחנו נמשיך לראות את הסרטון הזה ברקע, כי זה כבר עם הילדים, ואתם גם תקבלו את הסרטון הזה. עוד מעט אנחנו נראה את זה, את ההמשך. אז שמוליק, איזה מרגש, איזה חיוכים זה עושה.
זה פשוט מדהים. דרך אגב, דיברנו על תרבות. אחד האלמנטים המאוד ייחודיים היה להקת מייקרון, שנגנה ברקע, וירון יהודה...
המנהל שלה.
המנהל של הלהקה נמצא איתנו גם. אני לא יודע, ג'מיני...
ודנה הזמרת הסולנית.
כן, נכון. מישהו יודע אם ג'ני נמצאת איתנו? לא. דנה, מה ג'ני הייתה אומרת עכשיו אילו היא הייתה איתנו?
תראה, זה לא בסדר, אתם לא הכנתם אותי מראש. אז בואו בבקשה. ג'ני, אנחנו אוהבים אותך. את תראי את זה בשידור החוזר.
ג'ני, חבל שאת לא איתנו פה. באמת, כן. אז אמרנו שהתחלנו ממקום מאוד מאוד טוב. יצרנו אווירה שמזמינה שיפור, שמזמינה התלהבות, שמזמינה עשייה, שיש תשתית שמקדמת את העשייה הזאת. ואנחנו אומרים, בסופו של דבר, ככה כשמסתכלים קצת לאחור, מה הנחה אותנו? מה היו הקווים המנחים המרכזיים, או מה היו הגורמים המרכזיים שאפשרו למפעל הכל כך מצליח הזה להמשיך ולהצליח עוד יותר? אז ראשית כל, זה נושא התרבות. ויונתן ידבר על התרבות לאחר מכן, כי דובי לימד אותנו כמה דברים על תרבות שכל אחד מאיתנו לקח ולוקח עד היום. הדבר השני זה אותה גאוות יחידה, אותה הרגשה שכל אחד נסע בתוך תוכו, עם חוסן ארגוני וחוסן אישי שליווה אותנו לאורך כל הדרך. ידענו שאנחנו יכולים. ידענו שאנחנו יכולים, ושמחנו על האנשים. המסר המרכזי היה, הדאגה לאדם, והאדם במרכז, לא בסיסמאות ובפוסטרים, אלא הלכה למעשה. קראנו לזה, Because we care. וכשדואגים לאנשים, והאנשים הם במרכז, אז לנושא התקשורת, והשקיפות של התקשורת, ישנה חשיבות רבה מאוד מאוד מאוד. התחושה של העובדים וההשקעה בפיתוח העובדים, ובכלל קראנו לזה תחושת הערך והמשמעות, sense of value and impact, תחושה שבה כל אחד יודע מה הוא עושה ואיך הוא תורם למטרה המרכזית של החברה. שזה משהו שהוא לוקח איתו והוא גאה בו, וזה מה שמאפשר לו את אותה תחושת ערך אישי ותחושת המשמעות שיש לו. מצוינות תפעולית. כמעט בכל פרמטר הצטיינו, ונראה אחר כך כמה מהם. דיברנו על ארגון לומד, והסלוגן של Welcome Problems, ששם הוא נוצר, עם השלטים בכל חדרי הישיבות Welcome Problems, דרך אגב, סקופ, אנקדוטה, היום בחדר שלי באורבוטק, שלט גדול Welcome Problems, דברים שנשארו ושאני מניח כולנו לוקחים איתנו. יצירתיות, דרך אגב, דיברנו על יצירתיות, ויונתן אמר, אנחנו כחברה עשינו דברים חדשניים, ואמרנו, בוא נעבוד שבוע חלקי. אבל מה שיונתן לא אמר, הוא אמר, בסופי השבוע לא נעבוד. מפעל סמיקונדקטור שלא עובד בסוף שבוע, כל שבוע, מי שמע על כזה דבר? אבל אפי אבודי, שגם הוא נמצא איתנו, באנו ואמרנו לו, אפי, בוא תגיד, איפה הסטופ לוקיישנס? איך אנחנו יכולים לעצור את הקו ביום חמישי, להתחיל לעצור אותו, מינימום עצירה, מהם הסטופ לוקיישנס ששם נאסוף את החומר שהוא יכול להישאר שם, ובמוצאי שבת יגיע צוות פיילוט, צוות מקדים, שיריץ את זה. רעיון מטורף, שאני לא חושב שישנה חברה אחרת שעושה אותו, חברת סמיקונדקטור, ואצלנו זה עבד. ומעבר לזאת, אני חושב שהמנהיגות ומה שמייחד זה לא המנהיגות של יונתן או של הסטאף, אלא מנהיגות בכל הרמות. אז אתם שואלים, מה הם ההישגים? לאיזה הישגים הגענו? אז בראש ובראשונה, קראנו לזה pushing the envelope. מפעל שנבנה לכמות מסוימת של, של קיבולת, הגדיל את הקיבולת שלו עוד ועוד ועוד. אזכיר למי שזוכר, הגענו ל-10,000 פרוסות בשבוע. משהו שהוא מטורף, מפעל של 6,400 פרוסות בשבוע. זה היה מפעל השמונה אינץ' היחיד בעולם שייצר בטכנולוגיה של 45 ננומטר, טכנולוגיה של נור. עלות הפרוסה ירדה ב-33%. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל היינו באזור ה-720-730, והיה יעד 499, ו-guess what? 499. זה היה המפעל שנרשם בסופו של דבר. הסייקל טיים שלנו ירד ב-60%. הפרודקטיביטי שלנו שילש את עצמו. זאת אומרת, כל עובד עשה פי שלוש ממה שהוא עשה בימי אינטל שבהם היינו הכי טובים. וההישג, שני ההישגים הכי משמעותיים, כשמדברים על אנשים בעיניי, אז עשינו שאלוני סביעות רצון. ראיתי את אנשי משאבי אנוש, מורן ועוד חברים יקרים, את דנה. אז בכל שאלון כזה, בסופו של דבר שואלים את סביעות הרצון של העובד. ומפעל שהולך להיסגר, שאין לו עתיד, האנשים סביעי רצון בשמיים. והדבר המשלים של זה, זה שהטרנובר, העזיבה או תחלופת העובדים, הייתה מאוד מאוד נמוכה. וגם זה דבר מדהים. הרי אנשים יודעים שלמפעל הזה יש דדליין. זה מפעל שאומרים, הוא הולך להיסגר. בתאריך הזה והזה, המפעל ייסגר. ואנשים נשארו עד היום האחרון. עם איזושהי תחושה שזה משהו שאנחנו אחראים עליו, זה משהו שהוא שלנו, ואנחנו עוזבים אותו וממשיכים הלאה רק אחרי שאנחנו משלימים את העבודה, ואנחנו משלימים את העבודה כמו שאנחנו יודעים להשלים את העבודה. וזה הרקע שהביא אותנו לרשימת ההישגים המרשימה הזאת לדעתי.
זה מפעל באמת מצליח, והכל טוב, והכל טוב, והכל כיף, ואני רוצה בעצם להחזיר אתכם לרגע אחד, שאני לא יודעת אם כולם יודעים, אבל יונתן, אתה יכול לספר לנו על הרגע שבו אתה יודע שעוד העובדים לא יודעים, שמייקרון מחליטה לצאת מישראל.
כן, דרך אגב, תשימו לב לחלוקת העבודה, שמוליק מספר על הכיף וההצלחות, ואני צריך לטפל בבעיות. אבל אני רגילים כבר ככה היה. האמת היא שהיו לנו סימנים ורמזים, והבנה שמייקרון לא יישארו לעולמי עד בישראל. בדיעבד, בשלב אחרי שהם כבר הודיעו מה שהם הודיעו, סיפר לי מישהו בכיר במייקרון, שכאשר עמדו לחתום על עסקת הרכישה, מנכ״ל מייקרון אז, סטיב אפלטון, שאחרי זה נהרג בתאונת מטוס זעיר שהוא הטיס, אמר שהוא לא מעוניין בפעילות מפעל האסמבלי וטסט בפיליפינים, והוא לא רוצה מפעל בישראל, זה צרות צרורות. ואז אמרו לו, תשמע, המפעל בפיליפינים זה בסדר, אפשר להחליף אותו, אני מזכיר לכולם, במאי נרכשנו, ביוני יהודי שהוא יסגור תוך שנה, במרץ שנה לאחר מכן, פיליפינים היו סגורים אחרי 30 שנה שאינטל הייתה שם. לעומת זאת, שהוא אמר, אני רוצה לרכוש את החברה בלי המפעל בישראל, אמרו לו, no deal. המוצרים הכי מתקדמים מיוצרים במפעל בישראל. המפעל בישראל הוא הכי משמעותי לרבניו של החברה. הטכנולוגיה הכי מתקדמת מפותחת שם, אתה לא יכול לעשות את זה. זה אני יודע בדיעבד, אבל הפעם הראשונה שבאה בצורה רשמית, אבל לא רשמית, בעצם הודיעו לי שמייקרון החליטה לצאת מישראל, הייתה באמצע שנת 2012, האמת היא אחרי האמצע, בערך באוגוסט, הבוס שלי, בריין שילד, שהיה אחראי על כל מפעלי הייצור של מייקרון, והמטה שלו היה בסינגפור, בשיחה שבועית רגילה, אמר לי, יונתן, בשבוע הבא אני טס לאיטליה, היה גם היו שני מפעלים של מייקרון באיטליה, אני רוצה לפגוש אותך. אמרתי לו, אתה רוצה שאני אבוא לאיטליה? הוא אומר לי, לא, אני אבוא לישראל. אוקיי, אז אמרתי לו, תשמע, אתה רגיל לעלות על מטוס בסינגפור ולנחות במילאנו, נדמה לי, או ברומא, תטוס מסינגפור לבנקוק, בבנקוק תיקח טיסת אל על, טיסת לילה, תגיע לתל אביב בשבע בבוקר, תנוח קצת וניפגש, באמת ככה זה היה, ארגנו לו נהג מונית שחיכה לו בשדה התעופה, בדיוק אז נפתח הנתיב המהיר, אמרתי לנהג מונית, תסיע אותו בנתיב המהיר, שרית מצאה לו מקום ב-Holiday Inn Crown Plaza, באזריאלי, ובשעה 12 הוא נחת בשבע, בשמונה הוא היה במלון, הלך לשון קצת להתקלח, הייתה לו בשעה 3 או 4 טיסה לאיטליה. בשעה 12 אני פגשתי אותו, זה היה קצת סוריאליסטי, ישבנו במסעדה בקומה 49 במגדל העגול באזריאלי, נפתחו לעיניים אז, כמי שיושב תמיד במפעל ועובד וזה, פתאום ראיתי שבתל אביב, בצהריים, הרבה אנשים יושבים במסעדה, הם לא בעבודה בעצם. ואכלנו ארוחה די טובה, לא שווה את הכסף, אבל לדעתי, ובצורה עדינה הוא טפטף לי, שבעצם הוא לא יודע מתי, והוא עוד לא יודע באיזה תהליך, אבל מייקרון באיזשהו שלב תחליט לצאת מישראל. אמרתי לו, איך אני יכול להשפיע על זה? הוא אמר לי, אי אפשר להשפיע, זה כבר החלטה אסטרטגית. וזה, אז אמרתי לו, מה המשמעות? הוא אמר לי, המשמעות היא סגירה. ונפטר את כל העובדים. כשהבנו את זה, אמרנו, אוקיי, אנחנו נציע למייקרון מסלול אחר, ואז הצענו להם מגוון של אפשרויות, כאשר בגדול אמרנו להם, נחפש מישהו שימשיך להפעיל את המפעל. בין אם זה יהיה משקיע, בין אם זה יהיה קונה, בין אם זה יהיה איזשהו שותף, ננסה לעשות את הדבר הזה, ואמרו לי, בסדר, אם תעשו את זה, אז אתם לא תצטרכו לפטר את העובדים, אנחנו מייקרון גם מעדיפים את זה. הצענו להם ספקטרום של הצעות. הצענו ובנינו תוכנית מאוד אגרסיבית ומאוד תחרותית לשדרג את המפעל, להגדיל אותו, לבנות שטח גדול יותר, להפוך אותו למפעל מודרני של 300 מילימטר. הם הסתכלו על התוכנית, ואז בדיוק הם מצאו מפעל ביפן, אלפידה, מפעל 300 מילימטר של חברה שפשטת הרגל, וקנו אותו בעשירית מהשווי שלו, כך שלא יכולנו להיות תחרותיים. הצענו להם שאנחנו נשתמש ביכולות הטכנולוגיות, הארגוניות והאנושיות שלנו, לייצר טכנולוגיות non-memory. הייתה על זה הסכמה, זה התחיל לעבור דיונים, ואז היה שינוי בהנהלה של מייקרון, סטיב אפלטון נהרג בתאונה, והמנכ״ל החדש אמר, לא עושים שום דבר שהוא לא memory, ולכן גם האופציה הזאת נפלה. כדי להצליח בחיפוש אלטרנטיבות, אמרתי לבוס שלי, תשמע, אני רוצה להקים צוות פיתוח עסקי. אמר לי, מה פתאום? אז הקמנו צוות שנקרא SEU. אם היינו כעת בחדר, הייתי שואל, מה זה SEU? אני מניח שלא כולם יודעים מה זה. זה Strategic Exploration Unit. מילת קוד לצוות שמסתכל על האפשרויות אסטרטגיות. בשלב היותר מאוחר כבר באנו ועשינו ממש פיתוח עסקי, עם כל המשמעויות. והתחלנו לחפש אלטרנטיבות. מצאנו וזיהינו מספר אלטרנטיבות, איך להסב את המפעל למוצרים אחרים, בנינו ביזנס פלן, והתחלנו לעניין קונים פוטנציאליים, שותפים פוטנציאליים, משקיעים פוטנציאליים, ובנקודה מסוימת גם קיבלנו אישור לחשוב על לעשות רכישה של המפעל על ידי צוות ההנהלה בשיתוף משקיעים, מה שנקרא Management Buyout. אני לא יודע כמה מכם יודעים כמה ההצעות האלה היו רציניות. במאי 2013, כשהגענו לשלב הזה, אז היו לנו מספר חברות מאוד רציניות שתכף אני אפרט. אבל לפני כן אני רוצה לעבור לנובמבר 2012, כ3-4 חודשים אחרי שבריין שילץ אמר לי התכנון הוא לצאת מהפעילות בישראל, בעצם נפלה ההחלטה, ואז היינו צריכים לעבוד על הפרטים, צוות מאוד קטן ידע את זה, עוד לא יכולנו לפרסם, משום שזה חייב לסגור המון המון פרטים, פרטי פרטים של איך נמשיך את הפעילות אם נמשיך, מה העובדים יקבלו, איך מתקשרים ללקוחות, איך מתקשרים לספקים וכולי. ולצורך הדבר הזה הייתה פגישה בסינגפור, נסעתי אליה במהלך חנוכה, זה היה תחילת דצמבר של 2012, מי שרוצה לדעת, עליתי על המטוס ביום ראשון בלילה לבנקוק ומשם לסינגפור, נחתתי בסינגפור בערב, אני מגיע למלון, פותח את המחשב שלי ואני רואה הודעה מנטלי, הדוברת שלנו ואחראית על כל התקשורת, שכלכליסט הודיע שהם קיבלו ידיעה שהולכים לפטר יותר מחצי מהעובדים של מייקרון של בקריית גת וכולי וכולי, כאשר אנחנו עוד לא ערוכים לתקשר את זה.
הייתה הרבה פעילות. רגע, יונתן, תספר לנו איך הרגשת באותה שנייה שאתה מגלה את זה, שנטלי מתקשרת אליך.
אני הרגשתי כישלון. הכישלון הוא שהידיעה דלפה. בדיעבד, אני חושב שאני יודע ממי היא דלפה, אבל אני לא אגיד את זה כי אין לי אישור לזה. והרגשתי רע מאוד עם זה שהעובדים קוראים בעיתון הודעה שתכננו להודיע 10 ימים לאחר מכן בצורה מסודרת. אז אני חוזר, יום שני בערב אני מגלה את זה, ביום שלישי אני הולך לפגישות במייקרון בסינגפור, מגיע למסקנה יחד עם הבוס שלי, שאני חייב לחזור לארץ. דרך אגב, שמוליק היה אמור להיות יחד איתי, וקיבלנו החלטה שהוא יישאר בארץ, אם משהו לא ילך כשורה, וזאת הייתה החלטה נכונה, כי שמוליק היה בארץ וארגן את כל מה שצריך. ביקשתי שיכינו חבילות תקשורת, עבדנו על כל הדברים האלה, שלחו לי לפני שעליתי לטיסה חזרה לארץ בהקדם, מצגות, עבדתי עליהם בטיסה מסינגפור לבנקוק, שלחתי את זה לארץ, נחתתי ביום חמישי בבוקר מבנקוק בארץ, נסעתי הביתה, התארגנתי, וב-10 בבוקר ביום חמישי אספנו את צוות המנהלים של המפעל, והודענו להם, לאחר מכן אספנו את כל הגרופ לידרס, לאחר מכן אספנו את עובדי המשרד ועובדי משמרת היום, ותוך 3 ימים כיסינו גם את כל העובדים במשמרות, הודענו, כשחלק ניכר מהדברים שהודענו, אמרנו, אנחנו לא יודעים. שאלו מה העובדים יקבלו, אמרתי, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו עובדים על זה, כשנדע, נתקשר. כי זה תפס אותנו לא מוכנים, ולא יכולנו לתקשר משהו, ונמנענו מלתקשר משהו שהוא לא אמין, לא רשמי, ולאחר מכן יכול להיות שלא יקרה. אני רוצה לספר עוד אנקדוטה, שבסוף אותו שבוע, ביום שישי, היה לנו אירוע חנוכה למשפחות ולילדים. עשינו קצת סיור מוחות, דנה, שמוליק ואני, ואני היחיד שזכר שזה היה בכפר מנחם, באולם התרבות שלהם, והיו שם הרבה פעילויות. היו הרבה פעילויות, והיו לי חששות לא מעטים. מירי, יושבת איתי כאן, אני לקחתי את הבן שלי הבכור עם שתי הנכדות הגדולות, והיא אמרה לי, תעשה לי טובה. אל תעלה עם שירה ונוגה לבמה. אתה לא יודע, אולי יש איזה עובד עצבני על ההודעה שהודעת אתמול, אל תסכן את הנכדות. אז עליתי לבמה בלעדיהם, נוגה הקטנה דרך אגב הצטרפה, ודיברתי על המשמעות של חג החנוכה והמכבים, ומה זה אומר לנו בסיטואציה הזאת. ואני מוכרח להגיד שלאחר מכן, המון עובדים ניגשו אליי ואמרו, יונתן, אנחנו איתכם, תודה רבה שאתה מגלה לנו מה שאתה יודע. אנחנו סומכים על זה שאתם תגלו ותהיו אמינים ולא תסבנו אותנו. וזה היה חיזוק מאוד מאוד משמעותי בשבילי להבין שזו הודעה קשה, זה משפיע על כל אחד מאיתנו, אבל כולנו ביחד בדבר הזה. אוקיי, התגלגלנו הלאה, ו...
רגע, שמוליק לא רוצה להגיד משהו, אבל לא שומעים אותך רגע, שמוליק. אתה במיוט, אני עושה לך...
אני קודם כל רוצה להגיד שפו ליונתן. מי שחשב שיונתן לא זוכר פרטים, לא זוכר תאריכים, ושעות, ומה אכלו במסעדה, חברים, יש מי שזוכר. אבל יש עוד פרט אחד שדילקת עליו, יונתן, משום מה בסיפור הזה. יונתן סיפר שהוא הגיע בלילה וקיבל הודעה מנטלי, ואני פה בארץ, מתעורר בשש בבוקר, מסתכל על העיתונים, כל העיתונים שישנן, במדיה הכתובה ובמדיה הדיגיטלית, סוגרים את מייקרון, סוגרים את מייקרון, סוגרים את מייקרון. אני ככה נמצא, לא יודע מה לעשות, מרים את הטלפון שלי, יוצא החוצה כדי לא להעיר את האנשים בבית, ומתקשר ליונתן, לסלולרי שלו. ואני אומר, תשמע, יונתן, כל העיתונים מלאים בכתבות, תשמע, הודעה דלפה, מה עושים? הוא אומר לי, שמוליק, אבל למה? למה? אני אומר לו, מה למה, יונתן? הוא אומר לי, למה אתה מתקשר אליי בסלולרי? זה עולה הרבה כסף.
נכון, נכון, זה המון כסף.
אז זה היה המון כסף, קדימה.
לא תחרתי את זה, שמוליק.
אני מקבלת הרבה שאלות מהקהל, כי יש אנשים שהם אמרו, אם כבר יש מתמללת, הם שמו אתכם ככה במיוט, והם רואים טלוויזיה תוך כדי, אז המתמללת הייתה לדוגמה, ואנחנו רוצים להודות לה לנויה, והיא עזבה אותנו, ועכשיו
תצטרך באמת להקשיב. היא כתבה מקודם.
כן, היא כתבה.
כן, אז מי שלא ראה, אז ממש תודה לנויה, ותודה גם ליובל, שהוא מאפשר לנו כאן הרבה דברים טכניים. יובל מיכאליס, תודה רבה. אז אנחנו נמשיך בעצם העיתונות זה כעובדים, זה מציף, וזה גורם להרבה חרדות וחשש, והם באים מכל כיוון, מלא, מלא, מלא כתבות. איך אתם מתמודדים?
לפני שאנחנו עוברים, דנה, לפני שעוברים לאינטל, אני אעשה קצר, ואני מציע גם שקצת נאיץ את הקצב. הבטחתי שאני אספר מה היו האלטרנטיבות העסקיות שלנו, ותכף שמוליק ידבר בעצם מה קרה שבסוף זה עבר לאינטל. אז היו לנו שלוש חברות רציניות ששתיים אני יכול למנות, אחת זה טאוור ג'אז, שהיינו במגעים איתם, והם הציעו הצעה למייקרון לרכוש את המפעל. הייתה חברת אלטיס, חברת סמיקונדקטור צרפתית, שהכינה הצעה, ובאיזשהו שלב היא פרשה מזה, והיה עוד משקיע ישראלי עם הרבה כסף, שהציע גם הוא. היו לנו שלוש קרנות השקעה שהציעו לנו לתמוך בנו לעשות את המנג'מנט בייאאוט. זה הקרנות הכי גדולות בישראל של פרייבט אקוויטי, גם פימי וגם פורטיסימו. ובעצם כל אחת מהם אמרה, תנו לנו בלעדיות ואנחנו נרוץ איתכם, כי יש לנו כאן עסק שכדאי לנו, ועוד חברה שאני לא אנקוב בה, והיו לקוחות פוטנציאליים, חברות סמיקונדקטור שאמרו, שתקימו את המפעל, את החברה שלכם, ניתן לכם עבודה. אז הייתה לנו תוכנית עסקית, מה שנקרא, שאפשרה לנו להקים את החברה עם אופק, שאם נעשה את הכל כפי שצריך, נוכל להפוך לחברה עצמאית רווחית. זה לא היה מובטח, אבל חשבנו שזה אפשרי, ואז קרתה ההחלטה של אינטל עם מייקרון לעשות משהו אחר. שמוליק.
כן, אני רוצה להמשיך את דבריו של יונתן. בעצם מדברים על התהליך של חיפוש משקיע וחיפוש אלטרנטיבה עסקית, ובסיפור הזה אנחנו צריכים לשתף את העובדים. אמרנו שקיפות היא נר לרגלינו, ואנחנו חייבים לשתף. ואני זוכר את אותם מומרים שהיינו מתכנסים מה מספר החדר שם של המומרים, יונתן? אני לא זוכר איזה חדר זה היה.
לא חשוב.
266.
266. 455. נכון, נכון. אוקיי. ואנחנו, חבר'ה, יש לנו שני משקיעים. משקיע אחד ככה. אנחנו בשלבים האלה, הוא בשלב הזה. ויונתן משתף את ה... הישגים וההתקדמות של אותה יחידת פיתוח עסקי, וכל הזמן שומרים על העדכון של כולנו. ואני חושב שהמסר שעבר דרך זה היה שבעצם יש כאן הנהגה, שלוקחת את גורל החברה והאנשים, אנחנו לוקחים את גורלנו בידינו. והדבר הזה היה לנו MLF שלם, לא יודע אם אתם זוכרים, באילת, שהסלוגן שלו היה וואו, שזה אמר We own our way. אנחנו אחראים למה שקורה איתנו. וואנס הדבר הזה יצא לאוויר, התחלנו תהליך מסודר, שבו גם התחלנו לשוחח עם העובדים. ואני זוכר באופן פורומס הראשונים, שעשיתי עם גרופ לידרס, אז גרופ לידרס אמרו, תגיד שמוליק, מה יהיה? מה נעשה? נמצא את עצמנו בחוץ, לא תהיה לנו עבודה. ואז חזרנו לנושא של החוסן. עד אז דיברנו על החוסן הארגוני, על הרזיליאנס. אמר לי, רבותיי, נכון, יש לנו חוסן ארגוני, אבל יש לנו גם חוסן אישי. כל אחד ואחד שנמצא כאן, נמצא בזכות. זה אנשים שעשו כאן מהפכות, ויכולים להזיז ערים, ואין לי שום ספק שכולנו נמצא ארגונים אחרים ותחומים אחרים לעשות את זה. ולראיה, תראו מה כל אחד ואחד מהנוכחים כאן בפורום הזה ידע לעשות. הדבר הנוסף המאוד משמעותי, שאני חושב שהוא ראוי לציון, זה אותה התעוררות בקרב העובדים, שבה תחת האווירה של We Own Our Way, אז זה לא רק ההנהלה מחפשת משקיעים חדשים, אלא כל אחד ואחד מהעובדים אומר, בואנה, אני דואג לעתיד שלי. וכמה אותה מחאה שהייתה עליה הרבה מאוד ביקורת מכל מיני כיוונים, אם יונתן ירצה הוא גם יספר על זה, אבל הוא אפשר לומר, תגיד לי אם אני טועה יונתן, ננזף על ידי ויין אלן, מנהלו בזמנו, ונחשד בזה שהוא, זה ש, או שאנחנו עוררנו את המחאה הזאת.
רגע, יש לי שאלה רק בכן ולא. כן, אתה עוררת כן. את המחאה הזאת או לא?
יונתן. את שואלת את יונתן, נכון?
לא, אני לא עוררתי את המחאה.
שמוליק, אותך אני לא אשאל, אבל לפני שאתה עונה לי גם על זה, אני רוצה שנייה להראות קטע קטן מאיזושהי מחאה של עובד, שקוראים לו אופר הירש, והוא מאוד יצירתי, ועובדה שכמו שאמרת, חוסן אישי, הוא לוקח את זה גם הלאה, ואז אנחנו קצת נרוץ, כי אנשים פה רוצים להתכנס בחדרים, ואנחנו נחזור למליאה אחר כך, ומי שיש לו הרבה זמן ורוצה לדבר עוד, אנחנו ניתן להם עד אמצע הלילה. אז תראו מה אופר עשה, אתם זוכרים את זה? אני אראה לכם חלק מזה.
היי לכולם, קוראים לי אופר, וגם אני אחד מ-1800. 1800 מעובדי מייקרון שעומדים לפני פיתורים. בסרטון הבא אסביר לכם, בקצרה, למה חייבים לקדם את מכירת המפעל למשקיעים שרוצים לקנות אותו, ועל הדרך אעשה לכם סיור קצר. לפני חצי שנה הודיעה הנהלה הראשית של מייקרון, שיושבת אלפי קילומטרים מכאן, שהיא מוציאה את העסק מישראל. דאגנו, התבלבלנו, לא ידענו מה יהיה איתנו. המנהלים שלנו עבדו מאוד קשה ומצאו שלושה קונים פוטנציאליים, שאמורים היו לסגור עסקת מכירה בימים הקרובים. שמחנו, הבנו שיש עתיד, שיש המשך תעסוקה. אבל, ותמיד יש אבל, אינטל נכנסה לתמונה. היא רוצה את הבניין לעצמה. לא מוכנה להתחייב לעובדים שכאן. רק את הבניין והתשתית היא רוצה. כאילו שאנחנו, אוויר. מייקרון בוחנת את האפשרות, יש להם הרבה עסקים משותפים, העניין מורכב. אני לא מבין הרבה בתהליכים כאלו, לא נכנס לכאב ראש הזה. אבל דבר אחד אני בטוח, אני רוצה פרנסה. אני רוצה לעבוד בכבוד. משקיעים, אינטל, טאוור, או מי שרק יבוא, שיבטיח לי פרנסה. אוכל לילדים, חינוך, חופשה, בארץ, חול לא ממש אכפת לי. בגדים, אפילו סרט מדי.
אני אשלח לכם את הסרטון הזה הלאה, וזה, אני שכחתי מהסרטון הזה, וזה ממש מרגש. אז חזרה לאינטל.
כן, חזרה לאינטל, תהליכים של, קודם כל היה לנו supply agreement. היה לנו תהליך שבו אמרנו, אנחנו חייבים, בזמן חזרתנו לאינטל, החלפנו תגים, היינו עובדי אינטל, אבל היה לנו supply agreement, שהיינו צריכים לעמוד בכל ההתחייבויות. ובזמן הזה היו גם תהליכי השמה, שכל אחד ואחד מאיתנו עבר. זה לקח אותנו פחות או יותר עד לסוף התקופה, אני חושב שזה היה יוני 2014, ואז המפעל המפואר הזה דמם.
אבל הרוב המוחלט של העובדים עברו לעבוד באינטל.
כן, נדבר על המפעל. נכון, יונתן.
חברים, אתם עכשיו מסכמים את השקפים האחרונים באחים ויש כדי כן. שאנשים ידברו, ואז הם יחזרו כן. ואנחנו נדבר עוד, בסדר? אז יאללה, רוץ.
דיברנו הרבה על אסטרטגיה ומתאם אסטרטגי ותוכניות עסקיות וכולי. אני מודה לדובי שהוא הראשון שהראה לי פעם את המאמר של פיטר דרקר, שבו הוא כתב Organizational Culture, או סליחה, תרבות ארגונית אוכלת את האסטרטגיה לבוקר, צהריים וערב, עם כל המשמעות. התרבות שלנו היא זו שקבעה איך התנהלנו, איך עברנו את התקופה והמשבר, ואיך יצאנו ממנו. וכשאני מדבר על תרבות, אני לא מדבר על פוסטר של ערכים, זה חשוב, אני מדבר על התנהגויות שהן קריטיות. אני מדבר על זה שזה בדוגמה אישית מלמעלה למטה, ואני מדבר על זה שאתה מטמיע על ידי רול מודלינג של מנהלים ושל כל עובד, הדרכה, חיזוק ותגמול. והמרכיב השני הקריטי הוא מרכיב האנשים. אנחנו, את כל מה שעשינו, השקף לא מתגלגל הלאה משום מה. דנה, מה קרה לטכנולוגיה? הנה. אוקיי. אז לפני, רגע, לא להעביר עוד את הנקודות. ב-2010, כשהצטרפנו למייקרון, רואיינתי על ידי הביטאון הפנימי, ביטאון העובדים, נדמה לי שהוא נקרא מרק, M-E-R-C. ואז שאלה אותי שם העורכת, תגיד, מה מיוחד בסייט שלך? אמרתי לה, אנחנו ישראלים, להיות ישראלי, זה המשמעות, זה ארגון, עם אופי משפחתי, עם הרבה כבוד, עם הרבה גאווה, עם הישגיות, עם חיבור רגשי לארגון, ובסופו של דבר גם כל התקשורת הפתוחה והישירה, לפעמים בוטה, ועם קורטוב של חוצפה. עכשיו לך תסביר לאמריקאית שיושבת בבויזי איידהו מה זה חוצפה, אבל הצלחתי להסביר לה, ואז היא תקשה והיא רשמה as is, באותו ביטאון של עובדים. אז מילה על אנשים, מה יש לומר? דנה כתבה את זה, עובדה שהם כאן במפגש, עובדה שאנשים היו איתנו לאורך הדרך. למה? ניסינו לרשום כאן, דנה בואי נעבור על זה מהר, זה כבוד הדדי, כבוד לאנשים, זה להאמין באנשים ולרכוש את אמונם, זה השקעה באנשים, זה engagement. חיפשנו מילה, הדבר היחיד שאני יכול לחשוב על עברית של engagement, זה מחויבות רגשית, זה עבודת צוות, והדבר האחרון שזה כתוב, זה תקשורת, תקשורת, תקשורת. תקשרנו כל הזמן, תקשרנו כל דבר כשאפשר היה, כשלא יכולנו, אמרנו, אנחנו לא יודעים עוד, אנחנו לא יכולים לתקשר, עשינו את זה בכל הכלים, עשינו את זה פתוח, שקוף וישיר.
אוקיי. ואני רוצה שנייה, לפני שאתה מסכם, אוקיי? לפני שאנחנו מסכמים את זה, אני רוצה רגע, כי חלק מהאנשים רוצים להיפרד, ואנחנו רוצים לפני זה, לפני הסיכום, לתת להם בעצם איזושהי מתנה, והמתנה היא מתנה מחברת לנסן. אז מי שרוצה להשתתף בהגרלה, אנחנו נראה אותה עכשיו בשידור חי. שימו לב, המסך לא נשבר, זאת לנסן. לנסן תיתן לכם היום מתנה אחרת, לא פחות טובה, קבל מדליק. אז עכשיו מרב, אנחנו נראה לכם שאתם יכולים לכל השמות שאתם הולכים להגרלה אונליין. מרב, את יכולה להשתתף את המשלה. מרב הגלגל, הנה היא, עכשיו תראה לכם כל השמות שלכם בפנים, ושלושה מכם עסקו, בקבל של חברת לנסן, שהוא קבל מאוד חזק, גם מבחינת המהירות שלו וגם מבחינת הגמישות שלו. וחוץ מזה, תיכנסו ללנסן ותראו מה זה המגן הזה, לא תצטרכו כל שנייה להחליף מסכים. יאללה, תמשכי שלושה מכל החברים.
טוב, אז נערת הגלגל כאן, אתם מוכנים?
מוכנים.
כל המאזינים של רדיו דנה, אנחנו מתחילים. שלושה הזוכים שלנו.
של מי התחות?
וואו, הדס, אפי מגד ושרה אוברמן, זכיתם, ואנחנו אחר כך אני אקח את הפרטים שלכם.
כפיים!
איך הפרסים יגיעו לזוכים?
אני כרגע צילמתי מסך, יונתן. וכרגע לא, אני... הם ייצרו איתי קשר ואני okay. אשלח להם את זה. אני לא באה אליהם, אבל...
יפה.
רק שאירן אומר מלך. תודה רבה למרב דרוסו. אז מהשם דרוסו מזכיר לכם מישהו?
כן, בהחלט.
טוב, אז עכשיו אנחנו, לפני שניגמר הזום, אנחנו נחלק אתכם במקום לשבע דקות, לחמש דקות. אתם לא צריכים לעשות שום דבר, תישארו. אלוהי הזום מחלק אתכם ומחזיר אתכם למליאה, ששם אנחנו ניפרד. אז עכשיו יובל יחלק אתכם לחדרים. ומי ש... מה שאתם צריכים לעשות בחדר יהיה כתוב לכם בצ'אט, אבל זה בפשטות. מה אתם רוצים, איזה אנשים אתם רוצים, איזה משאבים, מה הקשרים שאתם רוצים, מי אתם, ותהנו, ואנחנו כמובן, מי שרוצה להצטרף לרשימת נטוורקינג שלנו, ימלא את הלינק שאנחנו נוסיף, ואנחנו נשלח, כל מי שייתן מייל, יקבל מייל. יובל, חלק אותם.
Ladies and gentlemen, please welcome from Israel, Radio Dana. Ready, D? She sings, she talks, she laughs with you. Radio Donna. Sound good. Ready, D?